עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
ו-3 FM, 104.5 FM, יום שישי, וכמנהגנו מדי יום שישי, אני כאן איתכם, על כל מה שרציתם לדעת ולא לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן עורכת התוכנית מאירה פרץ, מפיק אייל פרנק, על הדיגיטל אחראי רן לודין, על הלייב מאור רטה, האחראים על השידור ב-103 FM איציק אהרון וב-104.5 FM בני הלפרין, והטלפונים שלנו כרגיל 1-900-722-103, אני חוזר 1-900-722-103, ובוואטסאפ אפשר לשלוח לנו שאלות ל-054-70-103-70. אוקיי, אנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
שלום וברכה.
תוריים טובים. רציתי לשאול לגבי הליקוריץ 1, 2, 3. יש לי קצת, עשיתי בדיקות דם עכשיו, הם מצאו לי שיש לי סוכר 123 יצא, למרות שעשיתי חלק זה המצאת עיקר והמצאה קטינה, אבל יש לי
סליחה, לא אחרי... שמעתי, מה עשית ויצא?
עשיתי בדיקת סוכר ומצאו לי 123.
כן.
אבל שלחה אותי חלק לעשות בדיקה של המסת סוכר, ואז היא אמרה לי שההפרשה, אם אני לא טועה, של הסוכר היא בסדר.
המסת סוכר הייתה תקינה, אבל הרמה הייתה 123.
וגם בנוסף, יש לי גליצרידים גבוהים, 178.
טריגליצרידים 178 זה עדיין...
סליחה, 278.
278 זה גבוה. עד 200, מעל 200 זה גבוה, למרות שאנחנו רוצים שזה... אתה עם טלפון, עם רדיו פתוח?
אני עם טלפון שלי, באישי באוזן.
כן, אבל לא עם רדיו פתוח לידך.
לא, אוקיי, לא, בסדר. אני... וגם הרמת שמנים שלי קצת היא הכללי 220, לא, 180 הכללי, הכלסטרול הכללי הוא 180.
סך הכולסטרול וכמה הכולסטרול הרע, ה-LDL?
220.
טוב, אז לא, אחד. סך הכולסטרול הוא 220.
אוקיי.
אוקיי, אז יש לך שומנים גבוהים בדם, בעיקר הטריגליצרידים. אז מה שאתה צריך לעשות קודם כל זה להוריד פחממות. בכל זאת להוריד סוכרים. כי הסוכרים והפחממות שהם סוכרים, זה אותה משפחה, כמובן, הם אלה שאחראים לטריגליצרידים הגבוהים. ברגע שאתה תוריד את הטריגליצרידים, ירד לך גם סך הכולסטרול. כי סך הכולסטרול, סך הכולסטרול זה סך השומנים שבנויים מהשומנים הטובים, השומנים הרעים, הטריגליצרידים. אוקיי? זה דבר אחד. דבר שני, הסוכר שלך הוא 123, שזה בכל זאת בצום קצת גבוה. אז צריכים לעשות לך בדיקה שנקראת המוגלובין 1AC. שזה ממוצע של סוכר, הממוצע של הסוכר בחודשיים וחצי, שלושה. ולפי זה אפשר לקבל קנה מידה עד כמה, כן או לא, יש לך נטייה לסכרת או יש לך סכרת. זה דבר אחד. עכשיו, מה השאלה לגבי הליקוריץ?
לגבי אני כל מה שאומר, גם אתה, על ליקוריץ 1, 2, 3, הוא מוריד סוכר, מוריד קולסטרול.
לא, 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 זה לא, זה לא מה שאומרים. זה לא, לא מוריד, זה לא תרופה לסוכר ולא תרופה לקולסטרול. ואני לא אומר, אני ציטטתי בחלק מהמקומות מחקרים מדעיים שעוסקים בנושא. אז מה שאני יכול להגיד לך, שאם אתה משתמש בזה, אלה תוספים שיש מחקרים שמראים שזה מסייע להורדת סוכר ומסייע להורדת שומנים בדם. זה לפי מחקרים שישנם. עכשיו, תלוי גם איזה סוג של קולסטרול, של ליקוריץ, יש כנראה סוגים שונים, עם מרכיבים שונים, וחשוב שיהיו המרכיבים הנכונים, וזה אפשר לראות ואפשר לקרוא בספרות לגבי הדבר, אבל זה לא תרופה, לא ללחץ דם ולא לסוכרת. זה אלה צמחי מרפא עם תכונות אנטי-אוקסידנטיות שיכולות לסייע בהורדת קולסטרול ויכולות לסייע בהורדת לחץ דם. אבל בפירוש לא טיפול לסכרת או ללחץ דם.
קודם כל, תודה רבה. בשאלה האחרונה, ברשותך, האם אני אמור להתחיל לקחת כדורים? כי המצב הזה של הקולסטרול שאני מספר לך הוא לא מהיום. הוא לא עולה, זאת אומרת, הוא היה נמוך, נכון, בתקופות אחרות. אמרו, דבר שמתלווה עליי כבר, מה שנקרא, עולה ויורד. השאלה אם אני צריך להתחיל טיפול תרופתי?
בוא אני אגיד לך משהו. והתשובה שלי היא חד משמעית. אם אתה מסוגל להוריד את הפחממות, כלומר להוריד לחם, פסטה, אורז, הרבה פירות, אם אתה אוכל הרבה פירות, סוכר, לתקופה מסוימת, אתה תראה שהטריגליצרידים שלך ירדו. אם הטריגליצרידים שלך ירדו בצורה משמעותית, ירד גם הקולסטרול.
וגם הסוכר.
ואז אתה לא צריך לקחת תרופות. אבל אם אתה רואה שאתה לא מצליח להוריד את הקולסטרול, ומה שמטריד אותי בעיקר זה הקולסטרול הרע, ה-LDL, אם אתה לא מצליח להוריד אותו, אז אני ממליץ על תרופות.
כמה
צריך את
ה-LDL?
בן כמה אתה?
אני בן 60.
וסובל מבעיות בלב או בעיות בכלי דם? היה לך
לא,
פעם
זה? לא, יש לי רק תת פעילות באותו תטריס, אבל אני מוזר מה שנקרא.
אם אתה בן 60, הייתי מעדיף שזה יהיה 100, פחות מ-130 הקולסטרול הרע, שזה ה-LDL. וה-HDL, כמה שיותר גבוה, יותר טוב.
הוא 50
זה יפה. כן, זה בסדר.
אז דומר ה-LDL 130, ולהוריד
את הגליצרידים. תוריד את הטריגליצרידים, גם הסך השומנים ירד.
הבנתי. טוב. אוקיי, תודה רבה לך,
כל
תודה
טוב.
רבה לך, יום טוב, שבת יום, שלום.
שבת שלום, רבה. הרבה בריאות. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
צהריים טובים.
צהריים מצוינים.
פרופסור קרסו, שמי מיה, אני בת 68.
כן.
שאלתי, אני שמעתי באחת, ביצעתי קודם כל לפני 3 שנים את הזריקה לשלבקת חוגרת.
כן.
שמעתי אותך באחת התוכניות שאמרת שיש לה פק תוקף, היא ללא פוראבר הזריקה.
נכון.
עכשיו יש את הזריקה החדשה.
השינגריקס, כן.
כן, והשאלה שלי, האם כדאי לעשות גם את הזריקה הזאת, או לחכות עד שהפוגה של הזריקה הקודמת תפוג?
אני הייתי מציע לעשות אותה אתמול.
אוקיי.
עכשיו למה? כי מסתבר שאנחנו אז המלצנו, היו כאלה שאמרו שזה 5 שנים, היו כאלה שאמרו לתמיד, אנחנו גילינו שלפעמים הנוגדנים של הזוסטוואקס, הזוסטוואקס זה החיסון הקודם שהיה, ושהיה מווירוסים מומתים, לפעמים חלק מהנוגדנים נעלם כבר אחרי 5-6 חודשים. כלומר, החיסון הוא לא חיסון, החיסון הוא יעיל לתקופה קצרה. עכשיו, השינגריקס זה החיסון החדש, עשוי מווירוס מומת ולא מווירוס מוחלש, ואז הוא הרבה יותר טוב, מחזיק להרבה יותר זמן, לפחות לפי מה שאנחנו יודעים. צריך להינתן בשתי מנות, ואני ממליץ לכולם לקבל את החיסון הזה. צריך לקחת בחשבון שיש לו תופעות לוואי, במקרים בודדים של כאב מקומי, חום מקומי, במקום של ההזרקה. לפעמים אפשר לקבל תחושה דמוית שפעת, ואפילו חום ליום יומיים, אבל זה לא מסוכן וזה חולף. אז אני מציע לכל מי ששומע אותנו, מעל גיל 60 בוודאי, ולמי ששומע אותנו עם מחלות שמקבל חימותרפיה, או שמקבל קורטיזון, או שמקבל תרופות נגד דחיית איברים, או שסובל מאיידס, או מדיכוי של מערכת החיסון, לקבל את החיסון הזה, ולמנוע ממנו את הסיבוכים של המחלה המכאיבה הזאת, אם כי לא מסוכנת, של שלווקת חוגרת.
אוקיי, הבנתי. עכשיו יש לי עוד שאלה נוספת, אם אפשר.
רק עוד פעם, זה חיסון שניתן בשתי מנות.
כן, זה הסברת, ולכמה זמן הוא יחזיק מעמד? לכמה שנים?
אנחנו חושבים, תראי, אני חושב שלפחות ל5-6 שנים, לפחות.
אוקיי, זה מצוין. ועוד שאלה, אני כרגע מקבלת הזרקה לירך של PRP יחד עם חומצה הילרונית. האם זה יכול להתנגש? יש התנגזות ביניהם?
כל זמן שאת לא מקבלת קורטיזון, לא.
טוב, אז הבנתי.
כי יש כאלה שמזרקים PRP עם קורטיזון.
לא, אני הבנתי שאני מקבלת את ה-PRP וחומצה הילרונית בפעם השלישית של ההזרקה. אוקיי.
טוב, בסדר. אני לא... אני לא מבין את ה... או שעושים PRP, או שעושים חומצה הילרונית, אבל השילוב של השניים, אני לא... בסדר.
זה מה שהמליץ הרופא. אני שמעתי שהחומצה הילרונית, שמזרקים אותה לברך, היא עושה פלאים.
לא, בסדר, אבל... הרציונל הוא רציונל שונה. החומצה היאלורונית היא משמנת את המקום.
נכון.
וה-PRP אמור לפתח או להצמיח כאילו, הוא מכיל פקטורי גדילה ופקטורי צמיחה, כלומר כאילו לרענן או לחדש את הרקמות.
אוקיי.
בדרך כלל לא נהוג להזריק את שניהם ביחד. עכשיו, החומצה היאלורונית היא מרוכזת מאוד. לדלל אותה עם הסרום של PRP, אני לא יודע, אני לא מכיר מחקרים שמראים מה היעילות שלה.
לא, אני אולי לא התבטאתי טוב. הזרקה של ה-PRP לבד היא בפעמיים רק PRP, ובפעם השלישית, ההזרקה השלישית, בהפרש של שבוע כל אחד מהם, היא תהיה חומצה הילרונית.
זה משהו אחר לגמרי. פה יש היגיון. לא לערבב את שניהם ביחד. אני הבנתי שמערבבים את שניהם ביחד.
לא.
אז זה בסדר.
זה בכדי לא להגיע לניתוח, כמה שאפשר. אני פשוט מנסה למשוך את זה.
נכון. בסדר גמור, זה כבר משנה את כל התמונה. אוקיי, כל טוב מיה.
אני מודה לך מנועות ושתהיה שבת שלום.
אמן, תודה מיה. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום פרופסור קרצו, תודה רבה שלוקחים מזמנך יפה.
בבקשה, בבקשה, אם יש לי הכבוד.
מדברת ויויאן, אני מדברת בשם בעלי אלכסנדר, הוא בן 87.
כן.
לפני 9 שנים התגלה אצלו ממש באקראי לימפומה בקיבה.
כן.
והוא טופל בכימותרפיה ושני טיפולים ביולוגיים של מבטרה.
כן.
ומאז אנחנו במעקב.
כן.
המחלה נסוגה 5 שנים, היינו במעקב עם כל הגסטרוסקופיה והכל, ומצאו אצלו בפעם הראשונה גם מליקובקטר, ונתנו לו בתחילה אומפרדקס, והוא לקח הרבה זמן, אחר כך עברו לנקסיום.
Okay. העונה
פרדקס היה של 20 מיליגרם, והנקסיום גם של 20 מיליגרם. כשזה נשנה בפעם השנייה, לא עברנו חימו, רק לקחנו את הטיפול כמו להליקובקטר, ותודה לאל, התגברנו על זה.
Okay.
מאז הוא לוקח יום יום 20 מיליגרם של נקסיום. ואני כל הזמן בדאגה, כל כך הרבה זמן נקסיום, עכשיו עשינו לפני שבוע גסטרוסקופיה, שהמחלה לא נשנתה. תודה לאל, תודה לאל. אבל האם אפשר לקחת כבר 9 שנים את כל הנוגדי חומצה האלה? זה לא מפריע לרירית של הקיבה?
את שאלתי שאלה קשה, התשובה היא כן. כי יש עובדה שהרבה מאוד אנשים לוקחים הרבה מאוד שנים באופן קבוע נקסיום, או אומפרדקס, או לנטון, או כל התרופות האלה שהן נגד צרבת או נגד חומציות יתר, מהמשפחה של ה... לא משנה, ה-PPI, לא משנה.
אני יודעת, PPI, יש לי בת רוקחת. תודה.
עכשיו, יש כאלה שאומרים שהחומציות יתר מונעת ספיגה של סידן, ומונעת ספיגה של ברזל, וכל מיני דברים כאלה. השאלה היא, אם גסטרואנטרולוג אמר שהוא רוצה להגן לו על הקיבה, אז אני הייתי ממשיך את זה. ועושה בדיקות דם, מה שהוא עושה בין כה וכה, ובודק את
הסך,
ובודק ברזל, ובודק סידן, ובודק צפיפות עצם, ואם צריך מטפל. וזהו, כי לכל אחד בגיל 80, לכל אחד בגיל 87 יש אוסטאופורוזיס, אבל אני חושב שלשמוע לא בקולי, אלא בכל הגסטרואנטרולוג שמטפל בו.
אבל אני מאוד שמחת על שיקול דעתך, אני לא צריכה להגיד כולם, נו יודעים, אבל האמת שאין לו אוסטאופורוזיס, יש לו אוסטאופניה, והוא לוקח ויטמין D בטיפות פעם בשבוע.
כמה טיפות הוא לוקח?
30.
לא מספיק.
לא מספיק? כמה לדעתך צריך להוציא?
צריך, זה טיפות של 400 או של 1,000?
של 1,000.
30 טיפות של 1,000 זה 30,000, בסדר, זה בסדר.
זה בסדר?
כן, אני הייתי לוקח 2,000 ביום, 2,000 כפול 7 זה 2,000 כפול 7 זה 14,000, בסדר גמור, בסדר גמור.
כן, הוא סקרתי, אבל הוא מאוד מאוזן, כי אנחנו שומרים על תזונה סופר, אנחנו ממש by the book, לא לוקחים שום דבר, לא מלוח, לא מתוק, לא זה, אמנם
צריך גם לחיות עם משהו.
אנחנו רק מפשלים כשנוסעים לחול.
אוקיי, זה לא נקרא לפשל, זה נקרא לחיות.
כן, אז אנחנו מרשים לעצמנו כמה ימים של להיות אחרים.
מצוין.
אז באמת אני מודה לך.
כל טוב.
ממש ממש הרגעת אותי. תודה רבה.
כל טוב.
שבת שלום.
שבת שלום. כן, ומי איתנו? הלו.
שלום פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
זה כבוד לדבר איתך, בעבר גם דיברתי איתך.
תודה רבה, עם מי אני מדבר?
אני יפה בת 73.
כן.
יש לי בעיה, אני הרבה שנים מרכיבה משקפיים של מולטיפוקל.
כן.
ולפני שנה וחצי הרגשתי לא טוב עם המשקפיים, הלכתי לאופטיקה, הוא אמר שהציפוי באמת יתקלקל אחרי 6 שנים, אז הזמנתי משקפיים חדשים. עכשיו, מאז שהזמנתי את המשקפיים החדשים, שאני מרכיבה אותם, זה כמו להסתכל דרך נייר צלופן, או דרך סקית ניילון סנדוויץ'ים כזה אטום. כשאני מורידה את המשקפיים, אני רואה את זה כמו צלופן. וכשאני מרכיבה אותו, אז אני רואה אותו אטום כזה, לא נקי.
אז משהו לא בסדר במשקפיים.
ואז מאז הייתי אצל כמה אופטיקאים ואופטומטריסטים, וגם אצל כמה רופאים. אז הייתי אצל פרופסור אחד, והוא אמר לי, כן, יש לך קטרקט והצריכה ניתוח.
אבל אם יש לך קטרקט, הקטרקט היה בא לידי ביטוי גם עם משקפיים וגם בלי משקפיים.
אז זהו, אתה רואה? כל הזמן אני אומרת להם, אם יש לי קטרקט, אז גם בלי משקפיים אני צריכה לראות לא נקי. אז הם לא יכולים, לא יודעים מה להגיד לי, ואז הם אומרים, לא, יש לך, עכשיו הייתי אצל כמה רופאים אחרים, הם אומרים, יש לך קטרקט, אבל לא בשל, ו... אופטומטריסטים גם כן, זה לא בשל. רופא אחד לפני 4 חודשים הייתי, הוא אמר, כן, יש לך קטרקט, צריך ניתוח. אוקיי. אחרי חודשיים חזרתי אליו, אמרתי, אם הוא אמר, אז אני אלך לעשות ניתוח. חזרתי אליו, עוד פעם לקח אותי לבדיקה, ואז הוא סיים את הבדיקה, הוא אומר לי, הכל בסדר, יפה. אני אומרת לו, מה, יש קטרקט? הוא אומר לי, לא. אמרתי, אבל לפני חודשיים אמרת שיש קטרקט וצריך ניתוח, אז הוא אומר לי, את רוצה, בואי נעשה לך. כאילו זה... משחק ילדים, או אני לא מבינה מה.
אני הייתי פשוט בורח.
זהו, ברחתי.
טוב עשית.
אז הייתי לפני 10 ימים אצל רופא עיניים אחר, ואמרתי לו שדרך בלי משקפיים אני רואה יותר ברור, יותר נקי, אמנם אני רוצה אבל משקפיים כשנגיד אני נוהגת לראות את הרחוק יותר, את השלטים יותר, אז קשה לי. אז הרופא הזה אומר לי, אמרתי לו, הוא אומר, כן, יש לך קצת קטרקט. אמרתי, אתה ממליץ על ניתוח? הוא אומר לי, תראי, זה תלוי בך.
נכון, כל ניתוח של קטרקט תלוי בחולה.
כן, הוא אומר, אם את רואה נקי ואת הצבעים, את רואה יפה, אמרתי, אני רואה את כל הצבעים, אני רואה את הפירור הכי קטן של אבק, אני רואה. אז הוא אומר לי, אז אולי לא צריך עכשיו ניתוח. ואז הייתי אצל אופטומטריסטית מומחית, היא אומרת לי, אז תחכי עד שיהיה לך בשל הקטרקט. אבל עדיין, והיא אומרת...
תראי, הקטרקט בשל או לא בשל, זה סיפור מלפני שנים. היום אנחנו לא מתייחסים לבשל או לא בשל, היום מתייחסים אם אתה רואה או לא רואה. אם את מסוגלת, כשאת איתו עיתון, את יכולה לקרוא?
לא, לא, לקרוב אני גם, בגלל זה הלכתי עם מולטיפוקל, בקרוב בכלל לא.
תראי, אם את מרכיבה משקפיים, ואת רואה... אם את מביטה נגיד לרחוק, ואם המשקפיים את רואה יותר גרוע כשאת מרכיבה אותם, אז משהו במשקפיים לא בסדר.
אז ראיתי יותר גרוע.
אז משהו במשקפיים לא בסדר.
אז הלכתי להזמין רק משקפיים לא מולטיפוקל, רגילים, לרחוק, כן, שיהיה לי בינתיים.
כן.
היא אומרת לי, לא, אם תזמיני עוד פעם משקפיים, עוד פעם יהיה לך את הבעיה שאת לא תראי בו.
אבל אפשר לבדוק לך קודם, לעשות לך את הבדיקת ראייה קודם ולראות איך את רואה. לא צריך להזמין לך משקפיים ואז לגלות שאין לא טובות. כשאת עושה בדיקת ראייה אצל אופטומטריסט או אצל הרופא עיניים, בזמן הבדיקה, אם את מצליחה, אם את מביטה בלי משקפיים ורואה את המספרים מרחוק, בצורה ברורה, ואם כשמרכיבים משקפיים את רואה אותם יותר ברור, אז המשקפיים יכולות לעזור, יכולים לעזור לך. ואם לא, אז הם לא יכולים לעזור לך.
היא אומרת לי, המספר שלך לא גבוה, את צריכה לחכות עד שקטרקט לא גבוה, יהיה בשל.
אבל לא, עזבי את הקטרקט. הקטרקט זאת לא הבעיה. הבעיה היא איך את רואה יותר טוב עם משקפיים או בלי משקפיים.
בלי. אבל אני רוצה לרחוק, כאילו אין לי את הביטחון שאני נוסעת בכביש וזה, אין לי את הביטחון כאילו שאני רוצה יותר טוב לראות את השלט.
ואם את הולכת, אם את הולכת ועושה, ומבקש שיעשו לך משקפיים רק לרחוק.
כן.
ואת עם עדשות רק לרחוק, לא מולטיפוקל.
נכון.
ואת מסתכלת ובבדיקת הראייה, את רואה, כששמים לך את המשקפיים ומחליפים לך עדשות, ואת רואה יותר ברור מרחוק. אז אלה המשקפיים שאת צריכה. עכשיו, יכול משהו שיכול להיות, שאת אסטיגמטית. ואז, אם את מרכיבה את המשקפיים, והן לא מכוונות מדויק על העיניים,
זהו,
והפוקוס
זהו.
שלהם לא מדויק, את יכולה לראות מטושטש.
זהו, בגלל זה אני חושבת שזה מה שהייתה הבעיה פה, שבאמת הם לא עשו את זה מדויק ללחוק באמצע וקרוב, והם
כי
לא
צריכים
עשו
לסמן
את זה.
על המשקפיים, וצריכים לסמן על העדשה את המרכז של העיניים, וצריכים להלביש לך את המסגרת, כי צריכים להתאים את המסגרת לגולגולת, בזה שמסתכלים לתוכו ומסמנים עם טוש, על העין איפה הפוקוס, ולפי זה בונים, אם זה אסטיגמטיזם. יש לך אסטיגמטיזם, יש לך צילינדר, את יודעת או לא?
יש לי צילינדר, כן.
אז יכול להיות שזאת הבעיה.
זאת הבעיה?
יכול להיות, אני לא יודע.
אם אני אזמין בינתיים רק משקפיים לרחוק, תהיה לי עוד פעם שם הבעיה בגלל הצילינדר?
אם הבעיה היא הצילינדר, ושימו לך את זה במקום הלא נכון, אז כן, לכן צריכים לבדוק בדיוק ולעשות התאמה מדויקת.
אז אתה מסכים איתי שזה לא בגלל המשקפיים?
זה לא בגלל הקטרקט. לא בגלל, אם באותו מקום שאת בודקת, את רואה יותר גרוע כשאת מרכיבה משקפיים, ויותר חד כשאת לא מרכיבה משקפיים, הבעיה היא לא הקטרקט.
10 פעמים בכביש אני מרימה, מורידה, מרימה, אני רואה, אוי, בלי משקפיים, אני רואה הרבה יותר יפה, נקי, ברור.
אז משהו...
אחד אומר לי שתעשי את הניתוח, לא תצטרכי אף פעם לרחוק משקפיים, ורופא אחר אומר, כן, תצטרכי.
תלוי מה שעושים לך, תלוי איזה משקפיים, איזה עדשות שמים לך. יכולים לשים לך באחרי הניתוח חדשה מקרבת, יכולים לעשות לך חדשה מרחיקה, יכולים לעשות לך חדשה תורית, יכולים לעשות לך חדשה מולטיפוקלית, כי אפשר לעשות גם את לכוון גם את העדשה ולסדר שם גם את הסטיגמטיות. אפשר לעשות לך משקפיים עדשות מולטיפוקליות שהן...
אבל זה כבר פרטי וזה יקר, נכון?
כן, בסדר.
כן.
אז תעשי אוקיי. משקפיים שאת רואה, מה שחשוב לך זה נהיגה.
כן.
אז תעשי עדשות לראייה מרחוק, וכשלראייה מקרוב, תרכיבי משקפיים לקריאה.
ובינתיים לחכות קצת.
אני היית, כן, הייתי מחכה, רק. כן.
אני מודה לך מאוד מאוד.
כל טוב לך, כל טוב.
תודה לך, שבת
בבקשה,
שלום.
בבקשה, שבת שלום. כן, מי איתנו? הלו?
צהריים טובים.
צהריים מצוינים, אם יש לי הכבוד.
יש לך הכבוד עם מני בן 87.
כן, מני.
קודם כל אני רוצה להגיד לך שאני ממש מעריך את זה שאתה עולה, אחרי שידור כל כך ארוך, אתה עוד מזומן למאזינים, זה פשוט ראוי להוקרה.
תודה רבה, מני, תודה. עכשיו בוא שאל, תגיד לי מה שאלתך.
אני אגיד לך מה הבעיה. הבעיה שלי זה הקצוצים ברגל שמאל. ואני כבר חשבתי שהמאזין הקודם, לפני זה, הוא כבר כאילו אתה עונה על השאלה שלי, אבל זה לא בדיוק אותו דבר. כי אין לי כאבים בעקב, אלא יש בכף רגל למעלה ולמטה, בכף רגל שמאל במיוחד, ורק במצב של או ישיבה או שכיבה, לא בהליכה.
אוקיי, אז קרוב לוודאי שזה מעמוד השדרה. האם עשו לך EMG?
לא, לא עשו לי EMG. אני די מפחד מהבדיקה הזאת, אני אקל לך את האמת.
אוקיי, אז אל תעשה EMG, תעשה, תבקש שישלחו אותך לסיטי, אם אתה בן 87, יש לך שינויים בעמוד השדרה. תראה, סביר להניח שהבעיה שלך היא מעמוד השדרה, איזה גירוי של עצב, שבזמן של ישיבה, או יש לחץ עליו, בזמן שאתה הולך, המקום יותר משתחרר, והתנועתיות משחררת אותו.
אבל אין לזה קשר שאני סוכרתי?
תראה, זה אפשר לראות רק ב-EMG עם הבעיה, אבל אם היית סוכרתי, היית מצפה שהקצוצים יהיו לך בשתי הרגליים, ויותר בשכיבה ויותר בשינה, שתהיה לך הפרעה יותר קשה בזמן מנוחה, ולא בזמן... בוא נגיד, ברגע, אנשים בדרך כלל, אם זה מסקרת, יכולים להתעורר באמצע הלילה עם כאבים או עם אי-נוחות. עכשיו, רק הקצוצים יכולים להיות או זרימה או בעיה בזרימת כלי דם, שבתנוחה מסוימת, כלי הדם, בכלי הדם יש זרימה פחות טובה של הדם לרגל שמאל, או בעיה מעמוד השדרה, שיש גירוי של עצב מעמוד השדרה, אחד מהם שיורד לצד שמאל.
יש איזו משמעות לזה שזה דווקא ברגל שמאל?
לא. חוץ מאשר אם יש נטייה פוליטית, אבל לא.
כן.
אבל מה שאני מציע לך, לך קודם כל לבדיקה של זרימת דם.
איזה רופא?
רופא כלי דם, רופא כלי דם, זה דבר אחד. וללא כל קשר, תנסה לראות אם אפשר לעשות לך סיטי של עמוד שדרה, ולראות אם רואים איזה לחץ או גירוי יותר של צד שמאל. אבל גם אם יראו גירוי של צד שמאל, הרי לא תלך לניתוח עכשיו.
תגיד לי פרופסור קרסו, יש משהו להרגיע את הכאב הזה? בינתיים עד שאני אגיע לכל הרופאים האלה של כלי דם ואחרים.
כי באמת כדורים.
הכאבים הם בלתי נסבלים בלילה. זה קשה מאוד להירדם.
זה בעיקר בלילה?
כן, בעיקר בלילה בשכיבה. בשכיבה וגם בישיבה שאני יושב ולא בלי תנועה.
איזה כאב זה? אתה יכול לתאר לי אותו?
זה מין פשירות כאלה. מין פשירות כאלה.
כמו שהרגל נרדמת?
לא, 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 זה תקירות, תקירות כאלה, חדות כאלה.
אז יכול להיות שזה בכל זאת דלקת עצבים, בגלל שזה בכל זאת משהו שקשור לדלקת בעצבים.
מה
כדורים,
מוכרים להרדעת הכאבים האלה?
כדורים, כדורים בשם ליריקה.
ליריקה?
כן, אתה שמן או רזה?
אני לא יודע, אני...
כמה אתה שוקל?
אני שוקל בסביבות 87, 86.
אוקיי, תתחיל בליריקה 50 מיליגרם.
ליריקה 50 מיליגרם.
כן, תתחיל אחד בערב, אחרי שבוע, אם זה לא מספיק, תעלה לשניים בערב לפני השינה. ובוא תראה איך קורה, אני אוהב להתחיל.
משקל שלך פחות, אני חושב
84. מה, מה?
לא, זה לא משנה, 80 ו-80, פלוס מינוס 80 זה אותו דבר, זה לא משנה.
אתה שומע מצוין.
כן, כן.
כל הכבוד לך.
כן.
בסדר, אז אתה אומר שכלי דם, רופא כלי דם,
וליריקה. ליריקה.
הבנתי. טוב, אני אומר, מה? איך כותבים ליריקה?
לוקחים.
איך לוקחים את הליריקה?
אמרתי לך, 50 מיליגרם בערב לפני השינה.
אני ארשום. 50 מיליגרם בערב.
לפני השינה. חצי שעה או שעה לפני השינה.
כן, שעה לפני השבוע.
ואחרי שבוע לעלות לשני כדורים, ל-100 מיליגרם.
אחרי שבוע לשני כדורים.
כך זה הרבה זמן. ואפשר גם לעלות אם צריך, אם זה לא מספיק, ל-150 מיליגרם.
ל-150 מיליגרם.
נבקש את זה כמובן מהרופא, הוא צריך להסכים, הוא צריך לרשום את המרשם.
ברור, המון המון תודה לך, ושתהיה לך שבת שלום, ושפוע על התוכנית הנהדרת שלך.
תודה רבה, תודה, תודה. אוקיי, רבותיי, אנחנו עושים הפסקת פרסומות, אני משאיר לכם את מספרי הטלפון למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, פרסומות וחוזרים. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, חזרנו ומי איתנו על הקו. הלו?
הלו.
שלום. שלום.
פרופסור קרסו, תודה רבה.
בבקשה,
תודה,
בבקשה.
שאתה מקדיש את זמנך, תודה.
בבקשה.
באמת אין לי מילים.
עם מי אני?
גילה.
כן, גילה.
אני בת 76.
כן.
עד לפני חודש הייתי בריאה לגמרי, עושה ספורט, אוכלת נכון, והכל בסדר, לוקחת כדור של אלטרוקסין, וכדור אחד קטן של, לא לחץ דם, לקולסטרול.
אוקיי.
Okay. זה הכל. וכל השנים, והכל היה מצוין. לפני חודש, תוך כדי לא הליכה של ספורט, פעם הייתי צריכה ללכת ממקום למקום. פתאום הרגשתי שכאילו מישהו מאחורה דוחף אותי. ואני על אונייה כזאת מרחפת, מצד לצד,
כן.
ולא לא הדבנתי. עצרתי כמה רגעים, זה נרגע, והלכתי הביתה, התקשרתי לקבוע תור, קבעו לי למחרת תור לרופא, וזה לא הפסיק, למחרת היה עוד יותר חזק.
Mm-hmm.
הלכתי לרופא.
זה קשור למערכת שבוי משקל.
כן, אבל זה לא ורטיגו.
לא, זה לא ורטיגו, זה הרגשה שדוחפים אותך, זה משהו אחר.
ממש, גם כזה, כמו באונייה, אתה ככה, אין שיווי משקל מצד לצד,
כן.
ככה. ולמחרת הלכתי לרופא, מיד עשו לי אקגה.
לא קשור.
מדדו לי לחץ דם. לחץ דם היה גבוה.
כי היית במתח, לא בטח. אולי בגלל שהיית במתח.
הלחץ דם כבר מאז עד עכשיו עדיין גבוה. עשו לי, הייתי בבית חולים, עשו לי סיטי.
כן.
סיטי ראש. שיצא, ואחר כך עשיתי גם MRI. עשיתי סיטי ראש, יצא אוטמים.
אוטמים לקונרים, כן.
כן, יש צורך בנתן אספירין.
כן.
והלכתי לרופא, נתנה לי לעשות MRI. גם עשיתי MRI, הלכתי לנורולוג, לנורולוגית, נתנה לי לעשות דופלקס. שהדופלקס גם יצא משהו, באורק שמאל, אורק ימין ללא סימנים, אורק שמאל, אורק דברים רבים, רבדים רבים, הסתיידות חלקית, היצרות 51% על 70%. 51% על 70%.
לא נורא. תקשיבי, מתי זה התחיל לך כל זה?
עכשיו, לפני חודש.
האם אפשר להגיד שהשבוע הזה קצת יותר טוב המצב?
היה יומיים שממש הרגשתי יותר טוב. כאילו הקלה בראש, הקלה, מה שאני מרגישה, הקלה בעורף. העורף, כאילו שיש לי את זה, העורף נהיה לי כבד, ובא לי שמישהו יעשה לי מסטאז' בעורף, בגן.
תראי, זה בדרך כלל, זה קשור למערכת שבוי משקל. בדרך כלל. כן. עכשיו, זה יכול להיות קשור או למערכת שקשורה לאוזניים, או למערכת שקשורה למוח הקטן.
עשיתי בדיקת אוזניים.
כן. עכשיו, בסדר. אלה דברים שבדרך כלל מסתדרים עם הזמן, וזה בדרך כלל מסתדר תוך חודש. אז קשה לי מאוד, קשה לי מאוד להגיד לך בלי בדיקה פיזיקלית, כי פה רופא נוירולוג צריך לבדוק אותך ולראות, הוא יכול לבחון ולפי הסימנים הנוירולוגיים.
עשתה לי את הבדיקה עם הידיים, עם
ה... אבל היא לפי הבדיקה צריכה יותר לקבל כיוון, אם מדובר משהו שקשור למוח הקטן, או למערכת שבוי משקל, או למה. ולפי זה לדעת לכוון אותך. אבל הרבה מאוד מקרים, כמו שזה בא, ככה זה נעלם. כי יש לפעמים מקרים של הפרעה בשיווי משקל שהיא חולפת, והיא גם קשורה לתנוחה. כלומר, כשאת מזיזה את הראש זה יותר גרוע, וכשהראש נמצא במצב יציב זה פחות גרוע.
לפעמים למטה למעלה, כן.
כן.
למטה למעלה, כן.
אז זה מה שזה יכול להיות, אבל זה קשה לי מאוד להגיד לך בלי בדיקה. ומי שבודק דברים כאלה זה רופא, או רופא נוירולוג, או רופא אף אוזן וגרון. עכשיו, יש מעבדות מיוחדות, בדרך כלל במחלקות אף אוזן וגרון, או נוירולוגיות, מעבדות סחרחורת, זה נקרא. אמנם זאת לא סחרחורת רגילה, זה לא ורטיגו.
זה לא ורטיגו,
שכל החדר מסתובב.
היה לי פעם ורטיגו, זה לא ורטיגו.
כשכל החדר מסתובב, זה לא זה.
נכון.
אבל זה מהמשפחה של הדיזינס, של החוסר יציבות, ולפעמים זה קשור למצבים אחרים, שבו את מרגישה כאילו שמישהו דוחף אותך בכוח קדימה, או דוחף אותך בכוח כן. אחורה.
כן.
אז למעשה, ובדרך כלל, תוך 3 שבועות, חודש, זה משתפר. אז אם את אומרת שהיו לך כמה ימים יותר טובים,
כן. ואמרתי, וואו, אני יכולה
עכשיו, לדעת
את זה, תחזיקו לי את היד.
השאלה אם את יכולה להעריך אם היום או אתמול זה יותר טוב מה שלפני חודש.
היום, את... כן, קצת. כן.
אז הסיכוי קצת. הטוב הוא שזה ישתפר.
סליחה.
אבל... הסיכוי הטוב ביותר הוא שזה גם כן ימשיך וישתפר.
אוקיי, תודה. עכשיו עוד שאלה, בבקשה.
בבקשה.
אני לוקחת, נתנו לי בהתחלה... כדור להורדת לחץ דם, 1.5. עכשיו יעלו לי את זה ל-2.5.
איזה כדור, איזה מה?
טריטייס.
אוקיי, העלו לך ל-2.5. בסדר גמור, כנראה שהכדור עדיין לא הגיב, אז רצו לתת לך מינון יותר גדול.
והמיקרו...
מיקרופירין, זה אספירין.
מיקרופירין, זה אני צריכה לקחת כל הזמן?
כן.
אני צריך לקחת כל החיים?
כן.
אוקיי.
בינתיים, בינתיים זה משפר את זרימת הדם למוח, וזה דבר שאני חושב שחשוב לקחת אותו.
במינון הזה זה בסדר?
יש 71 מיליגרם ו-100 מיליגרם. לא, סליחה, 75 מיליגרם ו-100 מיליגרם.
זה 100 מיליגרם.
בסדר גמור.
עכשיו עוד שאלה.
בבקשה.
אני לוקחת, נתנה לי הנוירולוג סטטונרון.
סטונרון. של כמה? 16 מיליגרם?
25
מיליגרם. אוקיי, זה טוב לשיווי משקל.
אני לוקחת כל יום אחד?
אחד, אני לא בטוח זה מספיק. לא אמרה לך לקחת 2?
לא, אמרה לי 1 כל יום.
קחי 1 כל יום.
אוקיי. עוד, ואני לוקחת פעם בחודש ריזדרונט.
זה לאוסטופורוזיס?
כן.
אוקיי.
להמשיך לקחת.
כן, אין, זה לא קשור.
אין קשר עם כל הכדורים האלה שאני לוקחת עכשיו.
זה אני לא יכול לדעת, אני לא יכול לדעת את תופעות הלוואי של כל הכדורים, אבל אם את מקבלת את כולם בקופת חולים, אם היה משהו לא מתאים, הרוקח היה אומר לך.
כן, היום
אומרת. כן.
בסדר. תודה. ואתה חושב שהסחרחורת נובעת מהסתימה הזאת שיש בה?
לא, אני חושב שזה קשור למשהו שקשור למערכת שיווי משקל, וכמו שזה בא, זה בדרך כלל עובר. אבל צריכים סבלנות, ואם את אומרת שהיום, סך הכל המצב היום, אתמול, יותר טוב מה שלפני 3 שבועות, בגדול, אז הכיוון הוא כיוון טוב.
תודה.
אוקיי.
תודה רבה. תודה, תודה.
כל טוב. שבת שלום.
תודה רבה לך. תודה.
שבת שלום. הלו?
שלום.
שלום, עם מי אני מדבר?
שמי אפרים.
כן, אפרים, אני איתך. בן כמה אתה?
אני בן 75.
כן, אני איתך, כן.
לפני כחודשיים הפעלתי בבית מכשיר של הפצת ריח, מכשיר ספרי אוטומטי כזה.
כן.
ובטעות הפעלתי אותו במקום פעם ב-36 דקות, הפעלתי אותו פעם ב-9 דקות. מן הסתם חשבתי שה-9 זה הכמות הקטנה יותר. ובאיזשהו שלב התחלתי להרגיש שאני נושא איתי את הריח למקומות אחרים.
כן.
וזה לא נפסק. כמובן הפסקתי את הפעילות של המכשיר הזה בבית, ונטרלתי כל מה שספג את הריח, אבל באופן מוזר, הריח הזה נמצא איתי. נמצא איתי ומופיע כשאני נכנס לאוטו ומפעיל את המזגן, או נכנס לחדר בבית אחר עם מזגן, זה מופיע קצת יותר חזק. אני מנסה להבין אם יש איזה דרך לנטרל את הדבר הזה. כאילו זה פשוט נמצא אצלי בחוש הריח, זה משפיע לי גם על חוש הטעם, וכל דבר שאני טועם יש בו איזה טעם לוואי בגלל זה.
אני מכיר תופעות כאלה, של... אני מציע, הדבר היחידי שאני יכול להציע לך, בדרך שאתה יכול לטפל בעצמך, זה תקופה מסוימת להשתמש בסוכריות מנטה.
סוכריות מנטה? אוקיי.
מנטה בדרך כלל יכול לנטרל טעמים וריחות של דברים יותר שהם יכולים להשפיע באופן הומאופתי. זה הדבר היחידי. אפשרויות אחרות זה לפעמים תרופות להרגעה, טיפה מורידות את הגיריות של מערכת העצבים.
איזה סוג של תרופות?
מה שאני מציע לך, תנסה יומיים לקחת, נגיד, בשעתה בשישי שבת, כדור כמו לוריבן. חצי כדור פעמיים ביום. ואז לראות איך ההשפעה. כי לפעמים זה כאילו קיבוע במערכת העצבים, זה סוג של רגישות יתר, שהיא גם יכולה להיות מגורמים גופניים וגם מגורמים נפשיים.
אז אתה אומר, אם לא ילך עם סוכריות פנטה, לנסות לוריבן, כן. חצי כדור,
פעמיים
ביום,
עכשיו, לפעמים גם...
כמה זמן?
תנסה קודם כל שישי שבת, כי זה מנטרל אותך, יכול להיות שתרגיש טיפה עייף. אבל אם לא, כי יש לי מקרים שגם אפשר לפעמים לעזור להם, שעזרתי להם בדיקור.
הבנתי.
אז, אבל תנסה קודם כל עם סוכריות מנטה, ואם לא, עם לוריבן, חצי כדור פעמיים ביום או שלוש פעמים ביום.
הבנתי. בסדר גמור, אני אנסה.
אוקיי.
מקווה שזה יעזור, כי זה ממש מטריד.
כן, זה קיבעון של ריח, זה פיקסציה מסוימת של ריח במוח, כן. זה סוג של, כן, זה כמו...
זה כמו כמו שיש איזה דרך לחייל את המוח.
כמו כאבי פנטום, זה כמו כאבי פנטום, זה ריח פנטום.
הבנתי.
כן.
100%.
אוקיי, אפרים.
את ההמלצות שלך ושבת שלום.
שבת שלום. כן, מאיתנו. הלו.
שלום.
שלום.
אני מתקשרת לגבי קרובת משפחה. שהיא בת 69, וכבר מספר חודשים יש לה כאבים בכל הפה, בחניכיים, בשיניים, בחך.
כאבים שורפים?
הלשון שורפת, לפעמים הלשון שורפת. זה עובר ממקום למקום, זה לא כל פעם במקום אחר בפה.
זה נקרא תסמונת הפה, בת כמה היא 69? כן. זה נקרא תסמונת הפה הצורב. Burning Mouth Syndrome. כן.
היא הייתה אצל רופאת שיניים, אמרו לה שאין שום בעיה בשיניים, והרופאה המליצה לה לחומצה סליפואית,
כן.
אבל זה לא עזר, וזה היא מאוד סובלת.
תראי, תרופות משפחת ה-SSRI יכולות לעזור לה. כמו פריזמה, או כמו סרוקסט. הן יכולות לעזור לה. הייתי מציע להתחיל ב-10 מיליגרם, ואחרי שבוע לעלות ל-20 מיליגרם, ולחכות שזה ייקח שבועיים, שלושה, ויעזור לה.
אוקיי.
זו תסמונת מוכרת, נקראת תסמונת הפה הצורב. כמובן, זה צריכים לבדוק, כמובן, בדיקות כלליות, שאין שום סיבה אחרת, שזה לא סימפטום, לעשות לה בדיקות דם כלליות.
כן, היא עשתה בדיקות דם, היא עשתה בדיקות דם כלליות.
כן.
הכל בסדר.
כן. זה תסמונת שאנחנו לא יודעים מה הסיבה שלה, אנחנו מכירים אותה, היא מופיעה יותר בנשים מאשר בגברים, בדרך כלל אחרי גיל 60, אם כי גם אצל גברים זה קיים, בדרך כלל אחרי גיל 60, תחושה של אי נוחות כמו חספוס, מר, שורף, כואב, דוקר, לפעמים זה רק בלשון, לפעמים זה בלשון, בשפתיים, בחניכיים, אנשים שמים כל הזמן סוכריות מסוגים שונים בפה כדי להקל טיפה, לא תמיד זה מקל, וזהו. אני מציע לנסות לקחת פריזמה, להתחיל, או סרוקסט, או רצוי פריזמה, אפילו 10 מיליגרם, משך כמה ימים, לעלות ל-20 מיליגרם, ויש סיכוי שהיא תרגיש יותר טוב תוך שבועיים, שלושה.
הבנתי, אוקיי.
אם לא, אפשר גם לרקוח לכדורים מיוחדים שמוצצים אותם, אבל זה כבר סיפור יותר מורכב. זהו.
אוקיי, תודה רבה.
בבקשה.
תודה רבה, שלום.
שלום. כן, מי איתנו על הקו? הלו.
שלום, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
שמי יצחק, בן 72.
כן.
יש לי אתמול שני אירועים של דימום בשתן. עכשיו, שתן בצבע כזה רוזה.
כן.
וזה אירוע שכבר היה לי לפני כשנה, בעקבות, כנראה בעקבות כדור פלאביקס. לפני שנתיים עברתי צינטור, 3 סטנטים, וכמובן בגמר הצינטור נתנו לי גם פלאביקס יחד עם מיקרופירין 100.
כן.
והשאלה שלי, אני לוקח גם ללחץ דם, אמלו וקנדור.
עד כמה, איזה חומרים אתה לוקח עכשיו? אתה לוקח עכשיו פלאביקס?
לא.
לא, ואספירין? ואספירין?
מיקרופירין, כן.
כן. כמה אתה לוקח מיקרופירין?
100 מיליגרם. אחד ליום.
תראה, תשאל את הרופא אם אתה יכול להוריד את זה ל-70 מיליגרם פעם, 5 פעמים בשבוע. כי יכול מאוד להיות, אבל מצד שני כדאי גם להיות במעקב אצל אורולוג, ואולי כדאי לעשות ציסטוסקופיה, אם זה חוזר. אם זה לא חוזר, אז לא מוכרחים. אבל ולקחת בדיקת שתן, לראות אם יש לך... כי לראות מה הכמות, כלומר, המוגלובין לא יורד לך, נכון?
לא, לא, אין לי בעיה. עשינו סטיצוסקופיה לפני, באירוע הראשון. עשינו אותי, והציעו גם ה-MRI, הכל תקין, הכל נמצא תקין. אז עכשיו, השאלה באמת אם להפסיק עם המיקרופירין לגמרי, או אני אתייעץ עם האורולוג, אבל האורולוג בטח יגיד לי...
תראה, למה נתנו לך מיקרופירין? בגלל הבעיה בלב.
לא, אני מיקרופירין לקחתי גם לפני האירוע הלבבי.
אבל עכשיו, אבל עברת האירוע הלבבי.
לא, לא, לא אירוע.
רק צינטור.
רק צינטור בגלל לחץ ברום
הבטן. והצינטור היה תקין?
כן, שמו 3 סטנטים, אבל הכל בסדר.
אז בכל זאת, שמו 3 סטנטים, אז הצינטור לא היה תקין. נכון. אתה מבין, מצאו משהו. אז לכן כדאי להמשיך לקחת אספירין.
אוקיי.
אז אי אפשר להפסיק אותו.
אי אפשר להפסיק לגמרי.
לא.
אז יום כן, יום לא, או לשאול
זה את... זה תשאל את הרופא, את הקרדיולוג שמטפל בך, הוא יחליט. כן.
הוא יגיד לי.
כן, כן.
אוקיי, עכשיו אני לוקח גם ויניה, יש לזה קשר לא, או זה לא קשור?
לא, אין לזה קשר, זה לא, אין לזה קשר, זה טוב.
אין קשר. אוקיי, אוקיי, אז אני אשאל את הקרדיולוג.
הכי 100%. טוב.
תודה רבה לך.
בבקשה.
אתה הגדול מכולם, פרופסור.
תודה רבה.
רק בריאות.
תודה רבה. זהו רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה, לא לפני שנודה, למאירה פרץ שעורכת את התוכנית, לאייל פרנק המפיק, רן לודין אחראי לשידור ב-103 FM, מאיה חסון אחראית על הדיגיטל, מאור רטה אחראי ללייב, בני אלפרין אחראי לשידור ב-104.5 FM, הטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור בשעה השנייה, 1-907-22-103, והוואטסאפים 054-70-103-70, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, חדשות, נחזור לכם מעבר השני של התוכנית, תשארו איתנו.
עכשיו ב-103 FM, פרופסור רפי קרסו, 103 FM. Thank you.
103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, בנושאי גוף, נפש, רפואה, הכל חוץ מספורט ופוליטיקה. איתנו עורכת התוכנית מירה פרץ, מפיק אייל פרנק, האחראית על הדיגיטל היא נויה חסון, האחראי על הלייב הוא מאור רטה, האחראים על השידור ב-103 FM רן לודין וב-104.5 FM בני הלפרין, והטלפונים שלנו כרגיל, 1-900-722-103 למי שרוצה לעלות לשידור, ובוואטסאפ 054-70-103-70. ואנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים.
אני מדברת בקשר לבעלי, הוא בן 87 עוד מעט.
כן.
הוא עבר צנתור לפני חודש וחצי.
כן.
ומאז הצנתור קשה לו להירדם.
Mm-hmm.
והשאלה שלי, אם כדאי שהוא ייקח כדורי שינה, או שכדאי שיקח ובן, שזה גם, אני מבינה, גם מרדים.
כן, ובן הוא גם להרגעה וגם עוזר לישון. השאלה שלי היא, למה הוא לא יכול לישון? יש לו מחשבות, הוא מוטרד, או שהוא פשוט השינה לא באה? הוא נח אחר הצהריים?
כן, הוא נרדם, הוא יושב על הכורסה והוא די נרדם, כן. אז אולי קשה לו להירדם בלילה.
יכול מאוד להיות. אני הייתי מנסה לקחת, אני יודע, חצי כדור לא ריוון לפני השינה, או חצי כדור... לא ריוון אולי, זה כדור שזמן החיים שלו הוא יותר קצר מאשר...
לא ריוון?
לא ריוון, כן.
וזה כדור שינה?
לא, זה כדור הרגעה.
וזה גם מרדים?
זה גם מרדים. שיקח, שנסה לקחת חצי כדור, ויראה מה זה עושה לו. והוא יכול גם
כמה
לנסות...
כמה זמן לפני שהוא הולך לישון לקחת את...
חצי שעה.
חצי שעה. כדור עכשיו, שלם?
כן. לא, חצי כדור, שנסה להתחיל חצי כדור.
חצי שעה לפני שהוא הולך לישון.
בדיוק. עכשיו, הוא יכול גם לנסות לקחת למשל סטילנוקס.
איך?
סטילנוקס, זה כדור שינה. סטילנוקס.
סטיל?
סטילנוקס.
אוקיי, רשמתי, כן. זה גם כדור שינה?
זה כדור שינה. לא, ריוון זה יותר כדור הרגעה, וסטילנוקס זה כדור שינה. אז אם הכדור הראשון לא מספיק טוב, שיקח את השני חצי כדור לפני השינה, חצי שעה לפני השינה.
הפחד שלי שהוא יתמכר לזה.
אז מה יקרה אם הוא יתמכר לחצי כדור או לכדור בגיל 87? בואי תגידי לי. מה יכול להיות?
זה לא פוגע במוח?
לא, לא. יותר חשוב לשאול...
יש תופעות לוואי לכל כדורי השינה.
לכל כדור יש תופעות לוואי, אבל יותר כדאי שיהיה שישן בלילה, מה שהפחד להתמכר לחצי כדור בגיל 80 פלוס.
הבנתי. עכשיו, ומה עם הבן?
הבן הוא משפיע לי יותר זמן, ואז הוא עלול להיות גם עייף בבוקר, וזה אני לא כך רוצה.
כן, אז לא כדאי, הבן לא כדאי.
אני מעדיף כדורים שיש להם יחסית זמן חצי חיים יותר קצר.
שזה אומר מה?
שזה אומר שמשפיעים לפחות זמן. אני לא רוצה שהוא לוקח בבן, הוא יכול להיות ללכת לישון בשמונה בערב, ובבוקר רק להיות מסוגל להתרכז ולאסוף את עצמו רק ב-12 בצהריים.
הבנתי.
אז אני מעדיף, על אוריבן הוא משפיע לתקופה יותר קצרה מהבן.
אז להתחיל בלאוריבן בכל מקרה, ואחר כך לעבור
לסטילנוקס, כן.
יש תופעות לוואי לצנתור, כי למשל התנפחו לו האצבעות ליום וחצי וזה עבר.
כן, זה יכול להיות בגלל שלפעמים, כי נכנסו לו לצנתור מכף היד.
כן, אבל לא ביד שצנתרו אותו.
לא, אז יכול מאוד להיות שקשרו לו את היד השנייה בגלל אינפוזיה, שמו לו את היד השנייה, קיבעו אותה והיה אולי איזה לחץ על ורידים, זה יכול להיות משהו מקומי.
כן, אבל זה גם, זה כבר איזה שבועיים, שלושה, אחרי הצנתור, זה לא תכף אחרי.
זה הופיע אחרי הצנתור?
כן,
לא,
כן.
לא, זה לא קשור.
זה לא
אז
קשור?
אז צריך לראות רופא. זה עדיין קיים?
לא, זה עבר.
זה עבר. והיו לו גם עבר. כאבים ביד?
באצבעות יותר, באצבעות, לא, לא ביד אלא באצבעות, אבל אחרי יום וחצי כאילו לא היה כלום.
כלומר, זה בא אחרי שבועיים ונעלם אחרי יום וחצי?
זה בא, לא, זה בא עכשיו, ממש לפני יומיים, אחרי זה חודש וחצי אחרי הצנתור.
אז זה לא קשור לצנתור.
אז זה לא קשור.
לא, בוודאי שלא. אם עבר חודש וחצי מהצנתור ועכשיו זה הופיע, אין איזה שום קשר לצנתור.
אז מה זה יכול להיות פתאום כשהאצבעות התנפחו?
אני לא יודע. יכול להיות הרבה דברים, יכול להיות לחץ על וריד, יכול להיות תנוחה לא טובה, אבל זה התנפחות של, רק של אצבעות ביד?
כן, לא בשתי של, הידיים.
בשתי הידיים.
כן, אוקיי. אחת יותר חזק ושני פחות.
שתי הידיים זה כבר משהו אחר. חשבתי רק ביד אחת ולא ביד של הצנתור, וחשבתי שזופיע אחרי הצנתור, אז זה היה משהו אחר. זה צריכים לגשת, תראי, אם זה חלף לגמרי, אז אין מה לעשות ואין מה לבדוק. אם זה חוזר עוד פעם, צריכים לגשת לרופא ולבדוק חלק מזרימת הדם, כי נפיחות של גפיים יכולה להיות בעיה בניקוז הורידי. אז, אבל כרגע לא נראה לי שזה משהו שכרגע יש מה לעשות איתו.
אוקיי, בסדר. אוקיי. אני מודה לך מאוד, תודה רבה.
כן, מאיתנו, הלו.
צהריים טובים.
צהריים טובים.
אני רוצה להתייעץ לגבי הבן שלי בן ה-40, שחלה בגיליון ברי.
כן.
הוא כרגע כבר עבר, ברוך השם, את השלב האקוטי, והוא בשלב השיקום.
את לא דיברת איתי לפני איזה חודש?
נכון, כן, נכון, כן, ומאוד כן. עודדת אותי.
נכון, אמרתי לך שזה תמיד חולף, כן. ורק צריכים שיקום, כן.
כן. אז זהו, אז אנחנו בשיקום. הקטע כרגע שיש לו בעיה של הכאב הנוירופתי, וחוץ מזה גם כאבי ראש שהיו מקודם. כמו שאתה אומר, גם קינים וגם פשפשים.
כן, אבל זה קשור.
אוקיי, אוקיי. הוא התחיל עם ליריקה 75, העלו לו ל-150 פעמיים, ועדיין הוא צריך תוספת של פעמיים שלוש ביום אופטלגין ופעמיים שלוש ביום פרקוסט. שזה לא להיט.
נכון.
השאלה אם יש פתרון אחר, ואם יש איזה פתרון בתחום של הרפואה המשלימה שיכול לעזור לקטע של הכאבים.
אני הייתי, נוזלים הוא מקבל מספיק, הוא שותה מספיק?
הוא שותה הרבה, כן, כן.
ופיזיותרפיה והכל אני מניח שעושים לו, בבית חולים שיקומי.
כן, כן, מצוין.
אני הייתי, אני לא כך אוהב את הפרקוסט.
So, מה? השאלה אם יש תחליף, כי גם כשיש כאבים זה גם מטריד.
נכון. איפה הכאבים שלו? ברגליים?
ברגליים, כן.
אני הייתי מוסיף לו גבאפנטין.
אז זהו, גבאפנטין ניסו קודם, אבל זה עשה לו מאוד בעיות בקיבה.
אוקיי, אז הייתי נותן לו תגרטול.
כן.
תגרטול CR.
כן.
מתחיל בחצי כדור של 200 מיליגרם פעמיים ביום. כלומר, 100 מיליגרם פעמיים ביום לתקופה מסוימת, ואם זה לא מספיק, מעלה ל-200 מיליגרם פעמיים ביום.
אחרי שבוע, משהו כזה?
כן, הוא רואה כמה ימים איך זה קורה. זה מתחיל להשפיע אחרי 3-4 ימים.
אוקיי.
וזה יכול להקל על הכאבים, אבל את הפרקוסט אני פחות אוהב.
כן, כן. בתחום של הרפואה המשלימה, נגיד בקטע של דיקור או משהו אחר, דיקור יכול,
דיקור יכול לעזור לו, וגם רפלקסולוגיה לפעמים יכולה לעזור.
ואנחנו נוכל לקבל, לא יודעת אם בשידור, אבל שמות של המלצה על מטפלים באזור המרכז.
הוא לא נייד, כלומר צריכים,
נכון,
צריכים
נכון,
לבוא אליו. לבוא,
כן, כן. כן.
והוא בשיקום באזור המרכז?
כן, כן.
אני לא יודע אם הם עושים ביקורי בית, אבל אני יכול, ואת צריכים גם לבקש רשות ממרכז השיקום.
הם נותנים רשות, יש בדף שהם נתנו לנו כשעברנו לשם שזה אפשרי. כמובן נשאל עוד פעם, אבל כן. מה שכתוב זה שאפשר.
אז אני אתן לך שם של רפלקסולוג טוב שהוא רופא, שהוא מטפל הוליסטי, ש... אני סומך עליו שאני מניח שהוא יוכל להגיע, לטפל. ו...
מה יותר יעיל בדרך כלל, רפלקסולוגיה או דיקור?
הם שניהם יעילים, אני הייתי מתחיל רפלקסולוגיה, כי זה גם ממריץ את זרימת הדם לרגליים, וזה גם מגרה את העצבים ברגליים.
וזה לא כואב כשיש גיליון ברי?
לא. לא, לא.
אוקיי.
גם הרפלקסולוגיה יכול לבסט את עוצמת הגירוי, בין גירוי עדין ליותר חזק ליותר חזק.
אוקיי, מעולה.
אוקיי, אז אנחנו, אני אבקש ממאירה שתרשום את הטלפון שלך, ואני אודיע לך, אתן לך שם של מישהו לאחר מכן.
יופי, לראות. יופי. ממש תודה יום רבה בבקשה. על הכל.
בבקשה, הכל טוב.
שבת שלום.
שבת שלום. כן, ומי איתנו? הלו?
שלום, פרופסור קרסו, צהריים טובים.
צהריים טובים. יורם. כן, יורם, אני איתך.
שלום, רציתי להתייעץ ברשותך, כבודו. אני בחור בן 65.
כן.
סובל מלחץ דם וסכרת, סוג 2.
כן.
אני בולע ללחץ דם פעמיים ביום דופלקס.
כן.
ולסכרת קסיק דו.
מה לסכרת?
קסיק דו. כדור כן. קסיק דו.
כן.
פעמיים ביום, ויש לי גם כן... קצב לב לא סדיר, אז אני ספירליקטון לוקח.
ספירליקטון?
כן.
אבל ספירליקטון זה לא, זה יותר לנוזלים, זה לא לקצב.
כן, ואני מקבל גם כן מדלל דם ו...
אתה מקבל גם קרדילוק?
קרדילוק גם, כן.
כן.
וגם כן לדילול דם סבסטין ו...
לא, סבסטטין זה לשומנים בדם.
כן, שומנים בדם ו... את המדלל דם אליקוויס.
אליקוויס 5 מיליגרם פעמיים ביום.
כן. עכשיו, כל זה אני מספר לך, שזה רקע למה שיש לי איזושהי תופעה, שקורית לי פעם בכמה חודשים, שאני נתקף בסחרחורות שאני קם בבוקר, למשך איזה 24 שעות, סחרחורות האיומות, שלפעמים מלוות בבחילות גם. ואני ממש לא מסוגל... לעמוד על הרגליים.
הן נמשכות כ-24 שעות, והייך ממשיכות להימשך בצורה יותר קלה עוד שבוע או 10 ימים?
לא, 24 שעות זה המקסימום, וזה חולף, ועד הפעם הבאה שזה 5-6 חודשים.
זה כנראה לא קשור לתרופות, כנראה.
כן.
וזו תופעה שאנחנו מכירים אותה, שאנשים שיש להם מדי פעם סחרחורות. והסחרחורות האלה נוטות לחזור בחזרה. אין הרבה מה לעשות, רק ברגע שזה קורה, אתה נשקף במיטה כמה דקות, אז אתה כבר מרגיש יותר טוב, אם אתה לא מזיז את הראש.
כל שינוי תנוחה.
כן, אם אתה לא מזיז את הראש. אבל אם זה נמשך 24 שעות, אז מצבך טוב, כי לפעמים זה נמשך יום או יומיים, או יותר אפילו, ולפעמים זה השרידים של זה, בשינויי תנוחה, בכיפוף, בהזדקפות, בקימה מהמיטה, בסיבוב במיטה, נמשכים גם יותר מיום אחד, אלא אפילו עד שבוע או שבועיים או שלושה. אז אם אצלך כל התופעה נמשכת יום אחד, מצבך טוב. אם...
אז אני אספר לך לשמוע שמצבי טוב בדבר הזה.
אתה רואה בכל דבר...
רק רציתי לציין גם...
כן.
שתוך כדי בדיקה, אני בודק לחץ דם ואת הסכרת שלי, וזה לא מרמות שאני צריך להשתגע בגלל שזה בגלל זה או בגלל...
לא, 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 זה לא קשור ללחץ הדם, זה קשור למערכת של שיווי משקל. זה לא, זה, זה ממש סחרחורת, ממש אתה לא יציב.
ממש, ממש.
זה לא דיזינס, זה ורטיגו. החדר מסתובב, אתה, אנשים מפחדים לקום מהמיטה, הם כאילו אפילו זוחלים לשירותים שלא ייפלו.
נכון.
כן.
אז, אז אין צורך להיכנס לבירור יותר מעמיק לדעתך?
תראה, אם עשית פעם אחת בירור ולא מצאו כלום, אין טעם לעשות עוד פעם, אבל סיטי של המוח לא יכול להזיק.
כן, טוב, תודה רבה.
בבקשה.
שבת שלום.
שבת שלום, וזהו.
ותימחת אותי, ואני גרופי שלך במעריב.
תודה רבה, תודה. התופעות האלה של סחרחורת שמופיעה, זה, ברגע שזה מופיע, זה נורא נורא מפחיד. בדרך כלל 24 שעות הראשונות הן הרבה יותר קשות. לאחר מכן, בהרבה מאוד מקרים, זה הולך ומשתפר במשך יום-יומיים, ולפעמים תוך עד 3 שבועות עדיין בשינויי תנוחה, אם מישהו מתכופף, אם מסתובב מהר, אם מזיז את הראש מהר לצדדים, יש לו את הסחרחורת הזאת לתקופות קצרות, ובדרך כלל במשך 3 שבועות זה חולף לגמרי. זאת סחרחורת תנוחתית, היא לפעמים מופיעה עם בחילות, במקרים הקיצוניים גם עם הקאות. צריך מאוד להיזהר, כי אם אתה קם מהמיטה והולך, אתה יכול ליפול ולשבור יד או רגל. וזה אוהב לחזור כל כמה חודשים, לפעמים עם הפסקה של שנה, שנתיים וחוזר אחר כך, אבל זה אוהב מאוד, זה אוהב במרכאות, אבל זה נוטה לחזור לעתים. כן, מי איתנו על הקו? הלו? הלו? כן, שלום.
שלום, ושבת שלום.
שבת שלום, אם יש לי הכבוד.
שמי רחל, אני בת 84.
כן.
ולפני שנה חוויתי בהכתס בוסטר, וכרגע נשארה לי כל השנה נורא לי
פוסט-הרפטיק נוירלגיה.
כן, בדיוק. ויש לי כאבים, כן. אני משתמשת בכל מיני משחות שמרגיעות לתקופה, אבל שוב עולה. השאלה שלי בעצם, עכשיו עמדתי אולי לקבל זריקות סטרואידים, וגם חשבתי על חיסון נגד השבקת.
איך, את קיבלת חיסון של זריקות של סטרואידים?
לא, לא. שקלו לתת לי אותם. שקלו לי לתת לי. השאלה אם זה באמת רצוי, זה אחד, ושתיים, אם זה לא יכול לנטרל את החיסון אם אני אקבל אותו.
אז ככה, קודם כל, אני לא כל כך אוהב זריקות של סטרואידים בגיל 80 פלוס.
אוקיי.
בעיקר שאני מניח שיש לך גם קצת אוסטאופורוזיס.
אוסטאופניה.
אוסטאופניה, כן. זה דבר, אוסטאופניה זה אוסטאופורוזיס שהיא עוד קטנה, לפני שכן, זה בצורה יותר קלה.
כן.
עכשיו, אני מציע, כן, כמה זמן עבר מאז שקיבלת את ההרפס?
בדיוק שנה.
אז אם עברה שנה, את יכולה לקבל כבר את החיסון החדש לשלווקת.
כן.
כדאי לקבל אותו, משום ששלווקת חוגרת יכולה לחזור.
נכון, כן.
ולפוסט-הרפטיק נוירלגיה, איזה משחות את שמה? זוסטריקס?
לא, זוסטריקס חששתי לקחת. הדבר שהכי עוזר לי זה דווקא משחות יותר רגילות. תכף אני פתאום יש לי שכחה. פנסטיל מאוד עוזר לי.
פנסטיל זה טרוף, זה ג'ל נגד אלרגיה, כן?
כן. זה אחד, והשני, ליקודאין, משחק ליקודאין.
ליקודאין?
ליקודאין, כן.
לא. לידוקאין.
כן, כן, לידוקאין.
לידוקאין 5%, נכון?
זה גם עוזר לי, כן.
כן, לידוקאין זה חומר הרדמה מקומי, זה ג'ל להרדמה מקומית.
כן,
והוא מרדים באופן זמני את האור כן. טיפה. כן.
כן.
אוקיי, אם שתי המשחות האלה עוזרות לך, זה מצוין.
כן.
אבל אני הייתי מציע לך לקבל גם את החיסון.
כן, בהחלט.
עכשיו, ניסו לתת לך כדורים כמו ליריקה.
כן, אבל
זה
היו לתפעות לדברים מאוד קשות.
כן, אוקיי.
נפסקתי. מזמן.
אוקיי, טוב, אז רק לקבל חיסון.
כן, ויש לי עוד סיכוי שזה יעבור, או ש...
תראי, את יודעת, קשה לי להבטיח, משום שפוסט-הרפטיק נוירלגיה, אם יש לך אותה שנה, אז בדרך כלל יכול מאוד להיות שהכאבים טיפה ישכחו, אבל שיעלמו לגמרי, אני לא אופטימי.
אוקיי.
אבל יש מקרים בודדים שזה קורה, אז בואי נצפה. יש למה לצפות.
יש לך איזשהו ניסיון בטיפול חשמלי כלשהו, כמו טנס או דירויים חשמליים אחרים?
תראי, טנס לפעמים בזמן שעושים את זה הם מרגישים יותר טוב, כי הוא מסיח את הדעת של הכאב. אז בכאבים חזקים כדאי להשתמש בטנס. דיקור לא עוזר, טיפולים אלטרנטיביים לא עוזרים הרבה.
נכון, ניסיתי, כן.
כן, לא עוזרים. זהו, אז זה הדבר היחידי. לידוקאין זאת משחה של הרדמה מקומית שלפעמים היא משקחת.
כן.
אם את יכולה להשיג פרווה אמיתית. פרווה, פרווה. פעם היו הולכים עם פרוות של שואלים או זה.
כן, כן.
ולפעמים כששמים פרווה על האור, במקום של הכאב, זה יכול לעזור. כנראה זה יוצר איזה חשמל אלקטרוסטטי, שיכול לעזור לחלק מהאנשים. בחוץ לארץ משתמשים בפרוות של חתולים, אל תשאלי אותי איך מגיעים אליהם ואיך עושים אותם.
כן, כן,
לא נתאר לעצמנו, אבל... סך הכל הרבה אנשים שהצעתי את זה, זה עזר להם.
יפה, אוקיי.
זהו.
באמת, באמת תודה, אתה מאוד יסודי, ואני מקשיבה לתוכניות שלך באופן אדוק.
תודה רבה. הלו.
שלום, פרופסור קרסו, פה מדבר יעקב.
כן, יעקב.
אני בן 76.
כן.
לאחרונה אני סובל מהצירות, ונתנו לי בקבוק שזה נוזלי לשתות אותו בערב, וזה עושה את הפעולה שלו, זה חומר, יש כוס מדידה.
זה אבילק או לבולק?
כן, לבולק, וזה עושה את הפעולה שלו אחרי 24 שעות, זאת אומרת למחרת בבוקר.
כן.
ונתנו לי, רופא גסטו נתן לי איזה חומר הפקה גם כן.
כן, בטח נורמלקס.
כן, שזה עושה את הפעולה שלו אותו דבר אחרי 24 שעות.
כן.
אם אני לוקח את זה בערב, גם כן יש לזה כוס מדידה.
כן.
ואני...
מערבב את זה עם מים או עם משקה, וזה נהיה צלול ואין לו טעם.
לא, זה לא עניין של הטעם, זה לא עושה את העבודה שלו, זה עושה את העבודה שלו רק למחרת בבוקר.
בסדר, אז יש לך את הלבולק שאתה יכול שמשפיע אחרי 12 שעות, ואת הנורמלק שמשפיע אחרי 24 שעות.
אותו דבר, הפרופסור קרסו, זה עושה אותו עבודה, זה אם אני לוקח בערב, רק למחרת בבוקר.
אז מה השאלה בעצם, יעקב?
אם יש משהו אחר שיכול לעזור לי, בקשר ליציאות שלי, וגם שאני...
אבל יש לך פתרון, זה שניהם עוזרים לך.
שניהם עוזרים, אבל לא עוזרים, זאת אומרת מיידי.
אין מיידי, מיידי זה רק חוקן.
חוקן, אה.
זה הדבר היחידי המיידי, זה צריך להיכנס דרך הפה, להגיע לקיבה, להגיע לעבור את המעי הדק, שזה איזה 7 מטר, להגיע למעי הגס, יש לו את המסלול שלו לעשות. זה לא שאתה אוכל עכשיו צ'ונט, ובערב הצ'ונט יוצא החוצה, או אתה אוכל היום מלאוח, והמלאוח תוך 5 דקות יוצא החוצה. נכון?
והרופא גסטרו שלח אותי לעשות בדיקה מלמטה, ועשיתי אותה ועברתי אותה בהצלחה, היה קשה, אבל עברתי אותה בהצלחה והכל תקין, אבל
מה זאת אומרת היה קשה? היה קשה לך או לרופא?
לי.
לך, ההכנה הייתה קשה, לא הבדיקה. בבדיקה, בבדיקה ישנת.
כן, גם, לא, אני לא ישנתי, לא זאתי. הכניסו לי איזה צינור.
כן, אבל הכניסו לך את הצינור בהרדמה.
לא, בלי הרדמה.
אין דבר כזה.
זה בדיקה אחרת.
איזה בדיקה הכניסו לך צינור בלי הרדמה?
בלי הרדמה, זה עשיתי איזה באסותא אשדוד, הבן שלי.
אני לא שאלתי אותך איפה, שאלתי אותך איזה בדיקה.
אני, זה כמו הבדיקה שאמרת קודם, פרופסור קרסו.
אבל קטנה יותר.
קטנה יותר, נכון.
אוקיי. אז רק עם משחה.
לא, בלי משחה, זה עם, כמו סיטי, גם יש מכונה סיטי שעוברת עליי, זאת אומרת, גם בצד וגם על הבטן צריך לשכב וגם על הגב, שתי דקות מכל צד.
אוקיי, בסדר.
עשיתי את הבדיקה הזאת, עברתי בעצמך, הכל תקין, הכל בסדר, אבל הצירות נמשכת. יש איזה דבר שאפשר להימנע מהצירות?
תראה, הדרך להימנע מהצירות היא קודם כל לשתות הרבה נוזלים. מים. הדרך השנייה, אבל הדרך השנייה היא לאכול הרבה ירקות והרבה חומרים שמכילים סיבים.
מה זאת אומרת?
סיבים זה כמו ירקות ירוקים, או כרוב, או קשיבולת שואל. דברים שמכילים סיבים שהם נותנים לך, נותנים נפח. דבר נוסף שיכול לעזור, זה חיידקים פרוביוטיים. קונים בבית טבע חיידקים פרוביוטיים.
וזה יכול לעזור?
זה יכול לעזור. אבל עוד פעם, לוקחים את זה, זה לא עוזר מיד. מיד לאכול, אין דבר שעוזר מיד חוץ מחוקן.
הבנתי.
אתה מבין, אבל אם יש לך את הנורמלק, שזה האבקה, ואתה כל בוקר לוקח, או כל צהריים לוקח קצת אבקה, לפי הכוסית של האבקה, מערבב אותה במים או בקפה או בתה, אין לה טעם להפקה הזאת, ובולע נכון. אותה, אחרי 24 שעות יש לך פעולת מעיים. אם אתה נכון. לוקח קצת יותר הפקה, זה יכול להיות לך כמה פעמים ביום פעולת מעיים. אז אתה יכול לבסט את זה בעצמך. זה עדיף לפעמים על האבילק או על הלבולק, כי הלבולק או האבילק לפעמים גם יכולים להפריע באופן קבוע, אם לוקחים את זה, לספיגה, של הוויטמינים ושל המינרלים ושל דברים אחרים.
הבנתי. טוב, תודה רבה בשבת שלום.
כל טוב יעקב, כל טוב, הרבה בריאות. כן, רבותיי, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מיד אנחנו חוזרים, הטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-907-22-103, וואטסאפים ל-054-70-103-70, פרסומות ומיד חוזרים. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, חזרנו, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום, שמי יהודית.
כן, יהודית.
אני פונה אליך לייעוץ, מאחר שהופניתי על ידי פרופסור ענת לוינשטיין, איכילוב, אתה יודע,
כן, ודאי, ודאי.
כן, יש לי סיפור עם עיניים. אז עכשיו היא ביקשה שאני אעשה אולטרסאונד וצילום אופטוס.
כן.
הכל טוב, יפה. הבעיה שלי היא שקיבלתי הנחיות כאילו לפני זה, אני לא יודעת אם אני עושה, מקבלת חומר הנגדה או לא, במקרה של הבדיקות האלה, האולטרסאונד וצילום אופטוס. ידוע לך?
לאולטרסאונד, היא רוצה אולטרסאונד של העין?
של גלגל העין.
של גלגל העין. לאולטרסאונד של גלגל העין לא צריך לתת חומר ניגוד, לצילום... אני לא בטוח, אני לא יודע. לפעמים הם נותנים לא חומר ניגוד, אלא עושים פלורוסאין.
זהו.
כן.
אז, אוקיי. אז אני מאחר שאני, היו לי תופעות אלרגיות מכל מיני דברים במשך השנים.
כן.
אז, טוב, אז אני, המליצו לבלוע את הפרנדניזון.
פרנדניזון, כן, ליתר ביטחון, כן.
כן. אז יומיים לפני, יום לפני, ובאותו יום, אותו בוקר.
כן. זה יכול להגן עלייך, כן.
כן, יכולה להיות לי תופעה אלרגית.
לא, אם את לוקחת סטרואידים, הסיכוי שיהיה לך, כמה את שוקלת?
לא נעים לי להגיד.
אף אחד לא שומע חוץ משנינו.
48.5.
אז כמה נתנו לך לקחת? 40 מיליגרם, 40 מיליגרם ו-20 מיליגרם בבוקר הבדיקה?
לא, הוא 30 מיליגרם יומיים קודם, יום קודם וביום הבדיקה. אוקיי, אז זה כדור וחצי.
לא אחד, 40 ועוד 40 זה 100 מיליגרם, ולך נתנו 30 כפול 3 זה 90 מיליגרם, אז זה אותו דבר, בסדר גמור.
כן, אני אקח כדור וחצי כל פעם.
כן, קחי כדור וחצי והכל יהיה טוב ויפה.
דקו זה, כן. טוב.
כל טוב. אגב, וסביר להניח שגם אם לא... לא, אני מציע לך לקחת את הפרדניזון. אבל סביר להניח שזה לא יגרום לך לתגובה אלרגית. גם אם לא... כלומר, גם אם לא לוקחים, אבל את יודעת, לא לוקחים ריסק.
כן, אבל אני לא צריכה עוד כדור אנטי-היסטמיני. לא.
לא, את יכולה להוסיף גם כדור אנטי-היסטמיני לכל מקרה. הם לא מתנגשים אחד עם השני, והם יכולים רק להשלים אחד את השני. אז את הכדור האנטי-היסטמיני את יכולה לקחת ביום הבדיקה בבוקר.
ביום הבדיקה, כן, גם את הפרנדיזון.
את הפרנדיזון, כן.
גם.
כן, לפרדיזון תיקחי עם, עם אוכל.
עם אוכל, כן, כן בבוקר.
כן, 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 עם אוכל.
טוב, שאמרת לי באמת. כן. שכחתי את זה לשאול. טוב, אוקיי. נקווה לטוב ונקווה ש...
יהיה בסדר, את בידיים מצוינות.
כן, בסדר, תודה.
כן, ויש לי פה שאלה שקיבלתי בוואטסאפ, וכותב לי מאזין, לפני כשנה הרגשתי כאב במפסעה, וגיליתי אצל רופא שיש לי בקע בגודל סנטימטר. קצת חושש מניתוח, כי כרגע אין שום כאב, ואמרו לי שאם שמים רשת חיצונית, יכולים כן להיות כאבים. איזה רשת חיצונית? הרשת היא פנימית. זה מה שאני אומר. מצד שני, מפחד שאולי יכול להיקרה יותר ולהסתבך. מה אני מציע, והאם זה ניתוח מסובך, והאם צריך רופא פרטי, ותודה על הכל. אז ככה, קודם כל בוא נתחיל מהסוף. לא צריך שום רופא פרטי בכל בית חולים, עושים את זה מצוין. האם זה ניתוח מסובך? התשובה היא לא. עושים את זה בדרך כלל, אמנם בהרדמה כללית, ומכניסים כמה צינורות, עושים את זה בניתוח לפרוסקופי. ואין שום סיבה שזה יסתבך, אין צורך לפחד, ואם זה ניתוח, אם מוכחים את זה, אם אתה לא מרגיש שום דבר, והבליטה כרגע נעלמה, והכל בסדר, ואתה לא עושה מאמצים גופניים, לא מרים משקולות, אז אין שום סיבה, אפשר גם לחכות. פעם פחדנו מבקע קלו, שנכלה בקע בתוך המעי, אבל כרגע אם אין לך כאבים, קנה המידה הוא הכאבים. אם הכאב מפריע לך, אז תעשה את הניתוח. לא כתבת לי בן כמה אתה, ולא כתבת לי אם אתה בריא או חולה, ולא כתבת לי אם יש לך מחלות נוספות. אז קשה לי להציע לך הרבה הצעות, אבל רופא המשפחה יוכל תמיד לעזור לך, ולהציע לך, מכל מקרה, אם זה בגודל, אם הבקע הוא בגודל סנטימטר, ואם הוא לא בולט כרגע, אתה לא מרגיש אותו בולט, ואם הוא לא כואב, אז יכול מאוד להיות שזה חזר חזרה, וזה יכול להיסגר, ואולי זה היה אחרי מאמץ גופני, שהכאב הזה יצא החוצה, ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום.
שלום וברכה.
מדברת יסמין בת 72.
כן, יסמין.
יש לי צריבות ברגליים מאוד קשה, לא יכולה לעמוד. יש לי בעיה מלמטה, מעמוד השדרה למעלה, אבל עכשיו הרגליים ממש צורבות לי, לא יכולה ללכת.
יש לך סכרת?
לא.
לחץ דם?
לא.
לא, את סובלת מבעיה בכליות?
בעבר, אבל ניתחו אותי.
אבל אין לך כרגע בעיה, תפקודי כליות תקינים.
כן. נכון.
תראי, הדבר יכול להיות בדרך כלל מדלקת בעצבים, שרגליים צורבות וכואבות מאוד.
מאוד, וגם אני מרגישה, סליחה רגע.
כן, בבקשה.
אני מרגישה כאילו נמלים ברגליים, כן, בגוף.
זה מאוד מתאים לנוירופתיה, לדלקת של עצבים.
אז מה עושים?
קודם כל הולכים גם לנוירולוג וגם לרופא של כלי דם.
צריך ללכת?
כן, כן. או שהרופא יבוא אלייך, אבל...
לא,
אני צוחק, אני צוחק, כן. תראי, רופא של כלי דם יבדוק שזרימת הדם תקינה, ושבאמת דם מגיע בצורה מספקת לרגליים, וכנראה שזו לא הבעיה. כי הבעיה שלך היא לפעמים גם בשכיבה, נכון?
כל הזמן. כל הזמן. בזמן האחרון. יש לי אומנם בעיות קשות, יצירות מלמעלה עד...
עד למטה. עכשיו, זה, היצירות הזאת נדיר יותר שהיא גורמת. היא יכולה יותר לגרום אולי לכאב, אבל לא לצריבה ולדגירות.
כאב היום בנורא במוד השדרה. אני מטופלת באיכילוב, אבל כלום, אסור לנתח, הוא אומר. ככה הוא אמר לי.
טוב, אם הוא אמר שאסור לנתח, אז כנראה שהוא ראה שאו שאין מה לנתח, או או שמסוכן לנתח.
בדיוק כך.
אבל מה שחשוב לעשות זה לטפל, עשו לך EMG?
לא, כלום.
צריך לעשות לך EMG כדי לראות אם אין לך דלקת בעצבים, ולתת לך בנוסף טיפול נגד אותם כאבים שאפשר לתת לך.
במה לומר, אותם כדורים, מה לוקחים?
למשל, יש כדור שנקרא גבאפנטין.
אוי, אוי, לא, לקחתי פעם.
לקחת פעם.
זה היה לי לא טוב כזה.
אוקיי, להרבה אנשים זה לא טוב, ולהרבה אנשים זה מצוין.
כן, נכון.
נתנו לך גם בטח ליריקה.
בדיוק, גם זה היה לי, לא היה לי טוב. טוב, אז אני, כמו
שאתה... זה בעיקר בלילה?
כל היום. הנה, גם עכשיו שאני שוכבת וכל הזמן הרגליים.
תבקשי שנסו לתת לך תגרטול.
דקרטול?
תגרטול.
בסדר, גמור, אוקיי.
אבל להתחיל לאט לאט ובמינון קטן, כי להתחיל בחצי כדור, חצי כדור של 200 מיליגרם בערב.
אוקיי. בתופעות ככה לא כמו...
לכן אני מתחיל לאט לאט. לכן אני מציע להתחיל.
וכל הכדורים האלה מתחילים לאט לאט.
נכון, נכון.
יש לי עוד שאלה. טוב, זה אני אפנה לרופא ביום ראשון.
כן.
ואני אבקש. יש לי בעיה, יש לי בעיה של גירות שלא עוזב אותי. נתנו לי נוזל בית הקורטן לקרקפת. קצת עוזר ועוד שוב.
הגירות הוא רק בקרקפת?
לא, בכל הגוף, אבל הקרקפת מאוד, אמרתי לה שהיא מאוד מגרד לי, אני לא מסוגלת יותר. אז היא נתנה לי בית הקורטן נוזל, וזה תמיסה כזאת.
כן, כן, שם. תמיסה של סטרואידים, כן.
כן, שמתי, אז היא נרגע ושוב פעם. בכל הגוף מגרד לי, אז היא נתנה לי איזה כדורים.
את צריכה משהו להרגעה של מערכת העצבים. זה לא מעצבנות, אבל דברים שמרגיעים את מערכת העצבים, מרגיעים את הגירוד הזה בדרך כלל.
ומה הכדורים?
למשל, כדורים ממשפחת ה-SSRI.
בלקסטן, כדורים.
אני לא יודע מה לדבר, זה שם לא מוכר לי, אולי את מבטא את זה לא טוב.
באנגלית ככה כתוב, בלקסטן. ונתנה לי קרם נרדירם.
נידרם,
נידרם. כן, בדיוק. זה לא עוזר, אז מה אתה אומר שאני צריכה לעשות?
אין לי מה להציע. רק לא לנסות לגבי. את ה-SSRI, זה יכול לעזור לך יותר מקרמים חיצוניים, כי קרמים חיצוניים את לא יכולה למרוח על כל הגוף, והגירוי הוא בכל הגוף.
נכון.
אז וחלק מהדברים האלה נספגים.
נכון.
אז אין טעם לקחת.
אז מה אני עושה? מה אתה אומר שאני עושה לגבי הגירוד?
לקחת את ה-SSRI, זה מה שאמרתי. זה מה שהצעתי, זה הדבר...
טוב, אז אני צריכה לפנות לרופא. אז אתה אומר שזה בגלל כל מערכת העצבים?
מה?
זה בגלל
מערכת... זה תגובה של מערכת העצבים, כן.
אוי, בבוי. לא יקרה לי כלום?
לא יקרה לך כלום, למה שיקרה לך?
כולם רוצים לחיות.
לא, 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 לא מתים מזה, מתים עם זה.
זה בטוח.
כן.
בסדר, אני מאוד מאוד מודה לך, ותודה שהעליתם אותי.
בבקשה, בבקשה.
ושבת שלום.
אוקיי, מי איתנו על הקו? בלקסטן זה סוג של תרופה לדלקות אור, אבל פה נראה לי שהכאב הוא יותר סוג של מה שאנחנו קוראים נוירודרמטיטיס, כלומר דלקת עצבית של האור. כן, בואו נמשיך, מי איתנו על הקו? הלו.
שלום.
וברכה.
מדברת חיה, אני בת 72,
כן.
ויש לי דלקת בסימפונות, ואני מקבלת הרבה אנטיביוטיקה, כאילו שאני לא רגילה לזה.
כמה זמן הדלקת בסימפונות?
יותר משבוע.
אוקיי, יותר משבוע זה לא אסון לקבל אנטיביוטיקה.
אני כן. מקבלת 4 כדורים ביום.
יודעים, לקחו לך תרביות, יודעים למה... איזה סוג של חיידק זה, או שזה
לא,
משהו...
לא, שום דבר, לא
לפעמים,
רק בדקו.
כי לפעמים דלקת בסימפונות יכולה להיות ויראלית.
לא, לא בדקו, רק עם הסטטוסקופ, זה הכל.
אוקיי, עכשיו שאלה לי אלייך. האם היה לך חום גבוה?
לא, בכלל לא חום.
לא חום.
שום רק, חום.
והאם בבדיקת דם, עשו לך בדיקות דם?
לא, כלום.
כי בבדיקת דם אני יכול לפעמים להבדיל אם מדובר בזיהום שהוא זיהום חיידקי, או אם זיהום שהוא זיהום ויראלי, לפי סוג התאים
שלי. הרופאת משפחה בדקה לי רק את הריאות, את הגרון, זה הכל. ואין לי חום, אבל אני לוקחת 4 כדורים באנטיביוטיקה ביום.
איזה אנטיביוטיקה את לוקחת? ציפרובית?
כן. רגע, לי יותר ביטחון. מוקסיבית, כן.
מוקסיבית, זה...
500, אז 4 כדורים ביום.
אז קודם כל, מוקסיבית 500, חוץ מהטעם הלא טוב שיש לכדור.
לא, זה לא בעיה.
לא בעיה. אוקיי, אז...
השאלה היא...
את מקבלת את הכדור האדום, נכון?
אדום לא, תחלת.
תחלת, אוקיי.
תחלת.
לא, כי יש כדורים שיש להם גם טעם לא טוב מאותה משפחה. אוקיי. תראי, מה שאני יכול להגיד לך זה שארבעה כדורים ביום של 500 של מוקסיבית, זה כמות תקינה לגמרי. סביר
כמה
מאוד,
זמן, אני... כמה זמן לדעתך אני
שבוע,
צריכה? 10 ימים יש לי.
בסדר, בין שבוע לעשרה ימים זה לא הבדל. אם אחרי שבוע אין שום, 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 שום שינוי...
לא, אז... יש קצת שינוי, לא לגמרי, אבל יש קצת. אני בעצם מיום ראשון אני לוקחת, עד אוקיי, היום.
עכשיו בואי תראי, בואי תראי. מה הבעיה? הבעיה שלך היא שאת לוקחת, את מפחדת מהרבה זמן אנטיביוטיקה?
כן, כן.
אל תפחדי, 10 ימים אנטיביוטיקה זה סביר, ו-500 מיליגרם זה 2 גרם ביום לאדם מבוגר.
לא, זה 2 גרם, כן.
כן, כן, 2 גרם
ביום. 2 בבוקר, 2 בערב.
כן, לאדם מבוגר זה כמות סבירה לחלוטין.
הפרוביוטיקה, זאת השאלה. השאלה שלי, אם אני צריכה לקחת פרוביוטיקה, בזמן שאני לוקחת את האנטיביוטיקה, או אחרי?
אחרי.
אחרי, אז איזה פרוביוטיקה אתה מתקדלית?
אני אסביר לך למה. אנטיביוטיקה הורגת את כל החיידקים, גם הטובים וגם הרעים. מה שאנחנו רוצים זה להוסיף את החיידקים הטובים, אחרי שהאנטיביוטיקה הרגה אותם.
כן.
אז אם את לוקחת עכשיו את הפרוביוטיקה, ואת לוקחת אנטיביוטיקה, האנטיביוטיקה לא תרוג, כן, את הפרוביוטיקה, כמו שתרוג את החיידקים.
ברור.
אז לא יהיה שום דבר.
ברור.
את גומרת לקחת את האנטיביוטיקה, את מחכה 12 שעות, ואת לוקחת את הפרוביוטיקה.
איזה?
עכשיו, איזה פרוביוטיקה? אז יש כמה סוגים. יש פרוביוטיקה של חברת סופרב. סופרב זה גם חברת סולגר, כן? נקראים ביו פלוס. יש לך את הג'רודופילוס.
500 משהו, יש 500?
לא, זה תקחי קפסולה או 2 ביום לפי הרעות. Okay. יש לך את הג'רודופילוס של אלטמן, שזה מצוין. ובנוסף, אם אין לך צרבות, תקחי גם, תשתי קצת את היוגורטים עם חיידקים פרוביוטיים. זה אומנם כמות מאוד מאוד קטנה, אבל זה מכיל כמה סוגים של חיידקים פרוביוטיים שאין בקפסולות.
אז אם אני אוכל בערב יוגורט, זה טוב?
יוגורט וגבינה זה מצוין, אבל זה לא מספיק.
לא מספיק? צריך את הפרוביוטיקה.
כדאי, תראי. בואי נגיד ככה, לא תקחי שום פרוביוטיקה, לאט לאט הפלורה, ההרכב של החיידקים, יחזור להיות אותו דבר כמו שהוא היה. Mm-hmm. כלומר, זה לא שאם לא תקחי פרוביוטיקה, יקרה משהו. Mm-hmm. יש מיליוני אנשים בעולם שלוקחים אנטיביוטיקה, לא לוקחים פרוביוטיקה, והכל בא, איך אומרים, ובא לציון גואל.
Mm-hmm.
אבל אם את כבר שואלת, אז אני, בואי נגיד, אני אישית, כשאני לוקח אנטיביוטיקה, בדרך כלל אני לוקח אחר כך פרוביוטיקה. למעט פעם הייתי בחוץ לארץ, היה לי בעיה עם דלקת בשן לפני כמה זמן, לא היה לי פרוביוטיקה, לא רציתי אפילו לקנות, לקחתי רק אנטיביוטיקה וזהו, ואני מניח שהכל יסתדר לו לבד.
לקחת אנטיביוטיקה כמה זמן?
אז בין שבוע ל10 ימים, זה הזמן שאנחנו נותנים.
זה הכל?
כן. את הפרוביוטיקה או אנטיביוטיקה?
הפרוביוטיקה.
תקחי קופסה, תקחי אותה, אני יודע, 2-3.
בסדר, תודה רבה.
בבקשה, כל טוב. כן, השאלה על פרוביוטיקה היא באמת שאלה טובה, אני מאוד אוהב פרוביוטיקה, כי אני חושב שלחיידקים הטובים יש תפקיד מאוד מאוד חשוב במערכת העצבים ובמערכת העיכול. הלו.
שלום לך, דוקטור קרסו.
שלום לך. עם מי אני מדבר?
יהודית.
כן, יהודית, ובת כמה את יהודית?
מתקרבת ל-75.
אוקיי, אני איתך.
אני עברתי ניתוח מעקב ברגל בסוף פברואר.
כן.
והניתוח כנראה לא הצליח, חודשיים אחרי זה. עוד פעם זה קרה.
נסתם, כן.
אז אני צריכה לעבור עוד פעם ניתוח, ומאססים לעשות לי את הניתוח, בגלל שאני גם, יש לי היסטוריה רפואית עם הלב, ואני מקוצב. אז אני בסכנה, אני בסיכון.
לא, קוצב זה לא סיכון, קוצב זה תעודת ביטוח.
כן, אבל מחלת לב, ואני גם עם COPD.
אוקיי, זאת, לכן הם, פה הם חוששים. ה-COPD זה מחלת ריאות כרונית חסימתית. את בטח חישנת הרבה שנים.
אני עדיין 100 שנים.
עדיין, נו, אז אם הייתי עדי, הייתי נותן לך נו בטוסיק, אבל בואי נחליף. כן.
טוב, אז הם כנראה מאססים עם הניתוח.
כן.
זה ניתוח יותר מורכב.
נכון.
מההוא הסבירו לי, כי אז הם לקחו וריד מהרגל למעקף, עכשיו אין להם וריד ברגל לקחת, אז הם כנראה צריכים לקחת מהרגל השנייה.
כן.
וזה מסובך.
מה השאלה שלך, יהודית, למעשה?
אני סובלת, ואני רוצה לעבור את הניתוח. השאלה אם באמת אני צריכה לעבור את הניתוח, או אני אסבול.
תראי, זה כבר החלטה שלך. זאת החלטה שלך, כי לסבול זה לא חוכמה. מצד שני, COPD, יש בזה סיכון מסוים. מה אומרים רופאי הריאות?
זהו, שיש לי בעוד שבוע, תור.
כן, צריכים לשאול את רופאי הריאות שיעריכו את מצב הריאות ואת היכולת שלך לעמוד בניתוח, כי גם בפגישה יש הרי מרפאת טרום ניתוח. שאת צריכה ללכת למרפאה שבועיים, שלושה
היית. אני הייתי.
אז הם רוצים בטח בדיקת נשימה, והם רוצים בטח מכתב מרופא ועוד. מה לא, לא, לא? כן, כן, כן.
המרדים אישר את הניתוח.
אז מה השאלה אם כך?
אז אני לא יודעת מה הולך פה.
לא, לא, אם המרדים אישר, אז מה את שואלת אותי בעצם?
מה אני שואלת? למה הם מעכבים את זה?
אז תשאלי אותם למה, איך אני יודע למה הם מעכבים? סך הכל, כן. אם יש לך אישור של המרדים...
כן, הם יודעים שהם שלחו אותי למרדים.
ברור, כי לפני ניתוח הולכים לעשות זה. אז הם רצו לעשות ניתוח, שלחו אותך למרדים, המרדים אישר, ועכשיו הם לא רוצים. אז אתה צריכה לבוא ולהגיד להם, רבותיי, למה אתם לא רוצים? תסבירו לי למה. אם זה סכנת חיים, הניתוח עצמו, אז אני מבינה אתכם. אבל את מבינה, אני שואל שאלה שאת צריכה לשאול. בהתחלה הם רצו לנתח אותך, וכדי לנתח אותך הם רצו אישור של המרדים. המרדים אישר.
כן, פעם אז... קודמת המרדים לא אישר.
אך, לא משנה, זה... פעם קודמת זה מת, זה עבר. עכשיו, במצב הנוכחי המרדים אישר. אם המרדים אישר, הם היו צריכים לנתח. עכשיו הם אמרו שהם לא רוצים, אז את צריכה לשאול אותם למה הם לא רוצים, כי אני לא מכיר את כל ה... אין לי את כל הנתונים של הניתוח, את כל החסימה, את כל המצב כולו, כדי לראות מה הסיכון ולמה הם החליטו בהתחלה כן, ושלחו אותך להתחיל את כל ההליך של הניתוח, ואחר כך קיבלו ידיים, רגליים קרות וביטלו את זה. קשה לי לדעת.
טוב, תודה, דוקטור.
אוקיי,
שבת שלום.
שבת שלום. כן, רבותיי, יש לפעמים בעיה שלא תמיד אני יכול לענות למה רופא אחד חושב כך ורופא אחר חשב אחרת. כלומר, אם רופא, אם המרדימים, פה ישנה בעיה, המרדימים החליטו לנתח את הגברת. החליטו לנתח אותה ושלחו אותה לכל ההליך פרה-ניתוח. ההליך שלפני הניתוח הוא קודם כל, הדבר החשוב ביותר בתהליך שלפני הניתוח הוא בדיקה של הרופא המרדים. אם הרופא המרדים אומר שאין בעיה, אז אין בעיה, ואז הולכים לניתוח. אם הרופא המרדים אומר יש בעיה, אז יש בעיה, ועד עושים, מנסים לפתור אותה. עכשיו, גם בדיקת נשימה, וגם בדיקת רופא ריאות, וגם הכל הייתה בסדר, והמרדים אישר את הניתוח. היא חוזרת למנתח, והמנתח אומר, אני לא מנתח. אז אם קודם הצעת לנתח, ושלחת אותי למיליון בדיקות לפני הניתוח, אז למה עכשיו אתה לא מנתח? אז היא שואלת אותי, במקום לשאול את המנתח, אז קשה לי לענות. זהו רבותיי, יש דילמות בחיים, יש כל מיני החלטות, לפעמים רופאים מתחרטים, כי הם חושבים שבכל זאת הניתוח הוא מסוכן, או שבכל זאת קשה יהיה לעזור לה, או בכל זאת הסיכוי להצלחת הניתוח הוא קטן. זהו רבותיי. תודה למאירה פרץ, עורכת התוכנית, תודה לאייל פרנק המפיק, תודה למאיה חסון, אחראית על הדיגיטל, למאור רטה אחראי על הלייב, תודה לרן לודין שהייתי באולפן ב-103 FM, ולבני שאחראי על השידור ב-103 FM, ולבני אלברין ב-104.5 FM. ניפגש פה בשבוע הבא, אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ומיד אחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. שבת שלום, להתראות בשבוע הבא, ביי.